הזכרנו פה את דברי הגמרא בסוף מסכת מגילה. שם כתוב ש צריך לקיים את הדין של תכלה שנה וקללותיה גם ב גם בהגיע עצרת, גם לפני שבועות וגם לפני ראש השנה. צריכים לקרוא את הכללות שבתורת כהנים, כמו שכתוב בגמרא. זו הגמרא שדיברנו עליה בשבוע שעבר ולא סיימנו את הביאור. על כל פנים, כתוב בגמרא שצריך לקרוא משום תכלה שנה וקללותיה, צריכים לקרוא את הכללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ואת הכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מה איתה מה כתוב בגמרא? משום תכלה שנה וקללותיה. והגמרא מסיקה שעצרת נע מראש השנה הוא דתנן, בעצרת נידונים על פירות האילן. כלומר, עצרת זה גם ראש השנה, וגם פה נאמר אותו דין של תכלה השנה וקללותיה, ממילא ההמשך, זה פה לא כתוב בגמרא, אבל ההמשך שכתוב בפיוט, ותחל שנה וברכותיה. דהיינו, השנה קלה לפני עצרת, ויש מידה מסוימת, יש איזה צד מסוים, שאנחנו כעת נמצאים בערב ראש שנה. עצרת נע מראש השנה, הוא כתוב בגמרא, דכתיבו בעצרת על פירות האילן. הדברים לא כל כך ברורים, איזה טעם של ראש השנה צריכים לטעום ביום הזה. ראש השנה בדווקא. אבל בספרי רבותינו הדברים הם ברורים לגמרי. בשלב במסכת שבועות כתוב, מסכת שבועות יותר נכון, כן. זאת מסכת על החג, כן. מסכת שבועות בספר השלב. אז כתוב בפירוש שביום הזה בעצרת נידונים. נידונים. רק הוא אומר שם, לפי דרכו, אנחנו נמשיך אולי, בהמשך נראה קצת. אבל בכל אופן זה יום דין. זה יום דין, אין בזה שום... וגם הזכרנו פה בשבוע שעבר את דברי המקובלים הגדולים, תלמידי הארי, בשם הרשש בנהר שלום. כתוב שמה שאדם לא זוכה בימי הספירה או בחג השבועות, אז הוא צריך לחכות לשנה הבאה. זה הפסד שאין לו תקנה. דוגמת, כן, דוגמת את מה שזוכים לו בראש השנה, מי שמפסיד את זה, אז הוא לא יזכה בזה. זאת אומרת, מה שזוכים בראש השנה וביום הכיפורים, כפי הדין. מי שלא זכה באותו זמן, לא יזכה. לא יזכה, אחר כך הוא לא מקבל. לא מקבלים דברים חדשים. מתחילת השנה נידון מה יהיה בהמשכה ובסופה. כמו כן, כך כתוב בדברי רבותינו, כמו כן דנים בעצרת מה יהיה בהמשך השנה ובסופה. כלומר, יש שנה שהמחזור שלה הוא מעצרת עד עצרת. שני מחזורי ראש שנה יש, שני מחזורים של ראש שנה, דהיינו במילים של השלה אלה שני ימי דין. כך זה, את זה השלה אומר את זה מפורש, ובנהר שלום זה כתוב גם, משום שהוא אומר שכאן כן, מי שמפסיד לא יזכה יותר. זהו הזמן שבו זוכים לכל מה שאפשר לזכות בעניינים של... וכמובן שכל זה זה רק מה שנוגע לענייני רוח, ברור, כי העניינים רוחניים זה לא דבר שנוגע ל... זה לא נוגע לבני חיי ומזוני, זה בוודאי שלא, לא על זה מדברים פה, לא זה הנושא, אבל כמובן שבעקיפין אז הדבר הזה נוגע גם לזה. אבל להגיה, הנידון הוא נידון על המערכת הפנימית של האדם. על מה שנקרא, על כל פנים, מבינים אנחנו, אלו שני ימי דין ואלה שני ימי ראש שנה, שני ראשי שנים. אז אנחנו עוברים שני ראשי שנים. עוד ראש שנה. עוד ראש שנה, זה ראש שנה, זה לא ראש השנה נאמר, אבל בכל אופן זה ראש שנה. אז יש כאן ראשית שנה, ויש כאן תכלה, אנחנו עומדים עכשיו לפני תכלה שנה, ואנחנו מקווים שתכלה וקללותיה. אנחנו צריכים שני דברים. התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר, שיעדנו לנסות להבין. זה גם את הטעם המיוחד של ראש השנה שיש ביום הזה, במה זה מתחלק. עניין מיוחד, ראש שנה מיוחד יש בעצרת, זה דבר אחד, שצריך לתת עליו את הדעת. ועוד, השיוך, המקום שבו הגמרא גילתה לנו את זה, זה באותה תקנת עזרא, שעזרא תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בעצרת, לפני עצרת יהיו קוראים בכללות שבתורת כהנים. זאת אומרת, השיוך של התוכחה של תורת כהנים, בדווקא לראש השנה הזה, והשיוך של של הכללות שבספר משנה תורה, בדווקא לראש השנה ההוא. וכבר אמרנו שזה לא בגלל סדר הפרשיות. פירוש לא, זה לא בגלל סדר הפרשיות. אלא שזה שיוך בעיקר הדבר. כך צריכים, את זה צריכים לקרוא. זאת התוכחה ששייכת לזמן הזה, לסוף שנה זה, והתוכחה היא שייכת לאותו סוף שנה של ראש השנה. אז ככה, קודם כל, ננסה ללמוד את הסוגיה, עד כמה שאנחנו, כמה שאפשר לפי ערכים. קודם, ימי הדין. ימי הדין שהם שניים. ימי הדין שהם שניים. אז קודם, הדבר הזה הוא בעצם מובן מאליו, וזה דבר מוכרח. שני ימי דין, דהיינו ימי ראש השנה ויום הכיפורים, שהם הימים הנוראים, ועוד יש לנו יום דין, עצרת, שזה יום דין על מערכת שננסה להבין על מה, אבל זה ימי דין, זה יום דין, ימי הספירה ועצרת, זה עצרת בעיקר, כמו שכתוב בגמרא, ראש השנה, משום שבעצרת נידונים, כלומר, זה יוצר פה את ראש השנה. אז הדבר הוא בעצם מוכרח, זה דבר שחייב להיות כך, משום שיסוד הדבר הרי הוא כך. בגמרא כתוב, אמר חיסקי, הגמרא בשבת, אמר חיסקי, עמי דכתיב, משמיים נשמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. משמיים נשמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. אומר על זה רש"י. משמיים נשמעת הדין, אומר רש"י, תורה. והארץ יראה ושקעת. אם יראה, למה שקעת? ואם שקעת, למה יראה? זאת אומרת, איך מצרפים יחד את היראה עם השקט? אלא אומרת הגמרא, בתחילה יראה ולבסוף שקטה. למה יראה כדריש לקיש? דאמר ריש לקיש, מה יכתיב הערב ויבוקר יום השישי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. מוסיף רש"י, ואחר שקיבלוה יראה, שמה לא יקבלוה ויחזור העולם לתוהו ובוהו, כדריש לקיש, ולבסוף כשקיבלוה שקעת. כך כתוב בגמרא. על כל פנים למדנו כאן, משמיים נשמעת הדין, מתן תורה הוא מהווה, כן. זה כאן כביכול בורא העולם השמיע דין בעולם. עצם מתן תורה זה מתן דין, משמיים נשמעת הדין. עכשיו, מכיוון שמתן תורה היה פעמיים, פעם אחת היה בחג השבועות, בעצרת, שאז היה מתן תורה, אז היה מעמד הר סיני. את אותו מעמד אנחנו הפסדנו, בחטא העגל כידוע, ואחרי כל מה שקרה, אחרי כל אותם, כל המאה עשרים יום שמשה רבינו היה בהר, 40 יום ו-40 לילה, פעם, הפעם הראשונה, עד שהוא ירד ושיבר את הלוחות, פעם שנייה ופעם שלישית, וזכה שוב לקבל את הלוחות השניות, ומאז יום חתונתו, זה מתן תורה שכתוב במשנה בסוף מסכת תענית, הוא יום הכיפורים. אומר רש"י, כך כתוב ברש"י, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניות. זאת אומרת, מאז שקיבלנו לוחות שניות, זה נחשב יום חתונתו. אבל מכיוון שהרי אנחנו נמצאים בחג השבועות, חוגגים אותו, אז על כורחנו, מה שנשתייר בידינו מחג השבועות, קודם, ננסה עוד מעט לבאר יותר, אבל כל פנים, קודם, הדברים, צורת הדברים כמו שהיא. כיוון שיש לנו שני ימים טובים שנקראים ימי חתונתו, ימי קבלת התורה. יש חג השבועות ויש יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניות, שהוא נקרא יום חתונתו. כלומר, אם כן, שפעמיים היה משמיים משמעת הדין. פעמיים. הדבר הזה קרה פעמיים. פעם ועוד פעם. משמיים משמעת הדין בחג השבועות, במתן תורה הראשון, באותו מתן תורה. וכביכול בורא העולם עוד פעם נתן דין לעולם בלוחות שניות. הוא נתן שוב דין לעולם. שוב מתן תורה. והיום הזה הוא שנקרא יום חתונתו. אם כן, יש לנו פעמיים השמעת הדין. יש פעמיים, כן, נתינת דין לעולם. אז אם כן, דין הוא, זה פשוט, כך צריך הרי להיות. אם כן, שחייבים להיות, שני הימים האלה חייבים להיות ימי דין, משום שזה עניינם של הימים האלה. עניינם של הימים האלה הוא השמעת הדין, כביכול גילוי דינו יתברך בעולם. משמיים השמעת הדין, אומר רש"י, תורה. כמובן, הדבר הרי מובן מאליו, כל דין שדנים האדם, אדם כפרט, ציבור, את כל באי עולם, כידוע. אז כל דין ודין נידון כדין תורה, הרי אין דין אחר, הוא נידון כדין תורה, דהיינו, זהו הדין שדנים אותו. איך הוא עומד ביחס לאותה תורה מחייבת? התורה מחייבת אותו בדין. כיוון שפעמיים היה נשמעת הדין, פעמיים ניתן דין לעולם, ניתן דין במעמד הר סיני, בחג השבוע, וניתן דין ביום הכיפורים, אלו שני הדינים שנמצאים בעולם. אותו דין של הימים הנוראים, שראש השנה ויום הכיפורים שניהם הרי עניינם אחד, כמו שמפורש בראשונים, זה לא כעת הנושא שלנו, אבל הדבר הוא מפורש, כן. כל עניינו של ראש השנה זה משום שהוא בחודשו של יום הכיפורים בראש חודש, כמו שכתוב ברמב"ן. על כל פנים, פעמיים ניתן דין לעולם, לכן פעמיים אנחנו נידונים. אז יש דין בחג השבועות, שזהו ישמעת הדין הראשון, ויש עוד דין, וזהו הדין שהם ימי, הימים הנוראים, הם ימי הדין ממש. הם מה שנקראים כבר בלשוננו ימי דין. הדבר ש... מה שאנחנו צריכים... בכל אופן, זה מוכח. אלו דברים מוכרחים. אין אפשרות אחרת. זה חייב להיות. משום שפעמיים, כן, פעמיים היה... היו שתי השמעות. השמעה ועוד השמעה של דין. זאת אומרת, הפעם השנייה זה לא נשמע. אבל זה לא משנה, כן? זה ניתן. אז ניתן דין לעולם פעמיים, ואותו דין שניתן לעולם מחייב פעמיים דין. אבל כמובן, הרי אותו דין שניתן לעולם בפעם השנייה, ניתן משום שבפעם הראשונה הפסדנו אותו. אז אם כן, מה נשתייר לנו מהפעם הראשונה? וגם, כמו שאמרנו, עצם העובדה שאנחנו חוגגים את חג השבועות, אנחנו חוגגים אותו בשמחה או בשמחה שאין כמותה. שמחה מיוחדת, שמחה. כמו שמפורש בחז"ל, השמחה הזאת אין לה שום דוגמה בכל השמחות האחרות. זאת ה... ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו. אדם ששמח על עצם חייו, זאת שמחה שאין לה דוגמה. דהיינו, זאת שמחה שאין כמותה, ואנחנו שמחים בחג הזה עצמו, בחג הזה שכמו שנראה פשוט, אז הוא נלקח מאיתנו. מה שניתן לנו ביום הזה, לקחו מאיתנו. מה השאירו לה? מה השאירו בידי? הלוחות הראשונות, שאותם היינו צריכים לקבל, לקחו אותם מאיתנו, שיברו אותם. מה שבידינו, התורה שבידינו היא מהלוחות השניות. התורה שבידינו היא ממה שניתן לנו ביום הכיפורים. והוא מה שנקרא במשנה יום חתונתו, אם כן למה? מה הקשר שלנו עם חג השבועות? נסה להבין. הדבר הרי הוא ברור בעצם. העובדה שספרנו והגענו עד לקבלת התורה. הדבר הזה לא יכול להילקח מאיתנו. זאת עובדה שהיא נשארה. זה דבר שנשאר. מה שנלקח מאיתנו, לנסות להבין. מה שנלקח מאיתנו זאת התורה שניתנה באותו יום. מה שניתן מכוח אותו מעמד. הלוחות האלה לא הגיעו לידי. אותם לוחות ראשונות שצריכות היו להגיע אליה. במעמד הר סיני, שם, באותו מעמד, כעבור 40 יום. הם לא הגיעו אליה. אותם לא קיבלו. אבל את הספירה ואת ההגעה עד למעמד הר סיני ואת העמדת עצמנו כמקבלי התורה וכמוכנים, כעומדים לקבל את התורה, זה דבר שהוא הרי לא נלקח מאיתנו. לא לקחו מאיתנו את השם מקבלים. כמובן, הרי לא סילקו אותנו למפרע ממעמד הר סיני. מה שנסתלק זה היה רק הנקודה האחרונה, דהיינו, הנתינה בפועל של הלוחות מכוח אותו מעמד. אותם לא קיבלנו, את הלוחות האלה לא קיבלנו, אין, הם אינם בידינו. זאת אומרת, שבריהם בידינו. אבל הם אינם בידינו כלוחות. אין לנו. הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונים, אינם בידינו. אבל הדבר ברור, שאותה חלות, אותו כוח, אותו בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. כל זה נשאר בידינו, מהלוחות הראשונות, זה נשאר בידינו ממעמד הר סיני. כל זה נשתייר בידינו, כל זה לא נלקח. מה שלקחו מאיתנו זה רק את מתן הלוחות, נתינת הלוחות בעצמה, את זה לא קיבלנו. דהיינו, התורה שניתנה מכוח אותו מעמד, בפועל, אין לנו אותה. התורה של הלוחות הראשונות, אין לנו אליה שום שייכות. זאת באמת תורה אחרת. זאת תורה שכמו שכתוב עליה בחזר. אז היא גבוהה יותר, עמוקה יותר, לא ניתנת לשכחה, לא ניתנת לביטול, לא ניתנת להסרה, מכוחה, אז נעשים בני חורין ממלאך המוות, משיבוד מלכויות, מכל צרה שיש בעולם. זאת תורה שהיא, התורה כמו שהיא תיראה בעזרת השם, במהרה בימינו לעתיד. אין בידינו אותה תורה. הצורה הזאת של תורה נלקחה מאיתנו ואין לנו אותה, כמובן. מה שנשאר בידינו זה השם מקבלים. שם מקבלי התורה, השם שאנחנו מוכנים, מוכנים, עומדים לקבל את התורה. השם הזה, מקבלי תורה, אפילו על התורה היא. ההגעה עד לדבר, ההגעה, זה מה שאנחנו אומרים ב... בהגדה של פסח, אפילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה. יהיה מה שיהיה. אבל יש דבר כזה שנקרא קרבנו לפני הר סיני, גם עד שלא נתן לנו את התורה. זאת אומרת, האפשרות, הכוח, להשיג תורה, הכוח לקבל, הכוח לתפוס תורה, הכוח להשתייך לתורה. פירשנו פעם, קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מה היה לנו מזה? בגמרא כתוב, שאם יש ספק, כמו שקרה בימי אבלו של משה, שנשתכחו 3,000 הלכות, וכהנה וכהנה, הייתה שכחה גדולה. אז אמרו ליהושע שאל, אמרו לפנחס שאל, והלאה לעוד כמה. אמרו שישאלו למעלה, ישאלו בשמיים, ישאלו באורים ותומים, ישאלו בנבואה. אז הם ענו לא בשמיים. אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה, ולא בשמיים. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, אז היינו יכולים תמיד לשאול. זה נקרא קרבנו לפני הר סיני. קרבנו לפני הר סיני זה נקרא, שמו אותנו באפשרות של לקבל תורה. אם אנחנו לא יודעים מה לעשות, נשאר. לא בשמיים היא, זה נתחדש ונתן לנו את התורה. אבל אילו היה קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, אז כמובן, הייתה תורה בלי המגבלה של לא בשמיים. התורה הייתה בשמיים. אבל הקרבנו לפני הר סיני אומר שאנחנו יכולים להשתייך לזה על ידי שאר. שאר. אז כל אחד שיכול, כן, אם אינם נביאים, בני נביאים, הם, יכולים לשאול בנבואה, יכולים להתרומם, להשיג, להגיע, גם דרך אורים ותומים. אפשר להגיע לכל התורה כולה. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, גם זה דיין. דהיינו, דהיינו, יש פה בקירוב הזה שיוך לתורה, גם חוץ ממתן תורה בעצמו. מה שנלקח מאיתנו, מהלוחות הראשונות, זה המתן תורה. אבל הקרבנו לפני הר סיני של הלוחות הראשונות, הוא לא נלקח מאיתנו. ברור. זה פשוט, זה מובן, שאותו קרבנו לפני הר סיני לגבי הלוחות הראשונות. הלוחות הראשונים בלשון הכתוב. קרבנו לפני הר סיני לגבי הלוחות האלה, בוודאי שהוא ניתן לנו, הוא לא נלקח מאיתנו. רק להבין את משמעות הדבר בשבילנו. מהי משמעות הדבר? מה זה עבורנו? איזו מין תורה זאת עבורנו? ננסה להבין. אנחנו ספרנו, סופרים, ממתת ימים. מאותו יום שבו היה גוף המאורע של יציאת מצרים, אז אנחנו, דרך הספירה, אנחנו עוברים מגוף המאורע של יציאת מצרים לדברי התורה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. המעבר מהמציאות בעולם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אלו דברי תורה שהם, הדברי תורה האלה, אותם דברי תורה אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הם היו הגילוי שכל העובדה של יציאת מצרים הוא ערע על ידי אותם דברי תורה. העובדה הפיזית, העובדה הארצית שהייתה יציאת מצרים בפועל. אותה יציאת מצרים בפועל, מה שנעשה ממנה במתן תורה, נעשו ממנה אותה דיברה שאומרת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כביכול בורא העולם נתגלה שהוא זה שפעל ועשה את אותו הוצאתיך מארץ מצרים שעברנו אותו. אותו הוצאתיך מארץ מצרים בפועל הפך, נהיה על ידי הספירה או דרך הספירה, הוא נהיה לדברי תורה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנחנו אומרים את זה יום יום. איך אנחנו מזהים באמת? איך הדבר מזדהה? מקבלי התורה בזמן שכביכול בורא העולם דיבר איתם, אז הם הכירו אותו, הם הכירו אותו, הם הכירו את המדבר שהוא זה שהוציא אותם מארץ מצרים. הרי זה מה שבורא העולם אומר לנו, אנוכי השם אלוהים, אני הוא זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וכשאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מקבלים את הזיהוי הזה, נכון? אני השם אלוקיכם, אנחנו אומרים את זה יום יום, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אני הוא המצווה, ואני הוא זה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, כל אחד ממקבלי התורה, אנחנו, שעמדו רגלינו, עמדו אבותינו על הר סיני, אז אנחנו היינו במצב שכביכול דיבר אלינו בורא העולם וגילה לנו בדיבור הזה בעצמו. הוא גילה לנו את הזהות, את הזהות של אותם פעולות שעליהם הוא דיבר. דהיינו, הרי הדבר נתגלה למעלה מכל ספק. כביכול בורא העולם אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנחנו ראינו את זה. אנחנו ראינו שמדבר אלינו זה שהוציא אותנו מארץ מצרים. אתם ראיתם. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וגומר כמו שכתוב בפסוק. מקבלי התורה, אנחנו קיבלנו. זה הרי דבר ברור, לא קיבלנו את דברי התורה בעצמם. הרי אנחנו קיבלנו את העובדה שדברי התורה מזוהים זהות מלאה עם אותה מציאות שעליהם הם מדברים. אנוכי, זה הדיברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כביכול בורא העולם נתגלה, אני הוא זה, וכולם ראו, הנה זה שהוציא אותנו מארץ מצרים. הנה הוא, הוא שהוציא אותנו מארץ מצרים. פירוש הדברים, שאותם דברי תורה הם הגילוי של הצורה העמוקה והפנימית והאמיתית ביותר של המציאות. אותו דיבור פירוש הדברים, אותה מציאות של יציאת מצרים נתגלגלה והגיעה להיות דיבור של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, אותה גופה דעובדה של יציאת מצרים נעשתה, כן, גילוי שכינה של כביכול בורא העולם שמדבר אלינו ומזהה את עצמו בפעולה הזאת. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנחנו בדעתנו שלנו, בדרך כלל, בקוצר דעתנו, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו מסוגלים אולי לשמוע ולהבין כביכול, אנחנו מסוגלים להבין, לשמוע קולות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל אנחנו לא מסוגלים כל כך להבין איך תתפס הזהות. איך תתפס הזהות? איך הזהות נתפס? איך מתגלה שאותו אנוכי, אני המדבר אליכם, אני המדבר אליכם, זה אני אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וזה הרי נתגלה. זה העיקר. להבין, זה יסוד עניין קבלת התורה. כשאנחנו מקבלים כביכול את אם אנחנו מקבלים את דברי התורה כדברים שהם מנותקים מכל המערכת, מכל מערכת המציאות, אנחנו מקבלים את דברי התורה כדברים בפני עצמם ואת מערכת המציאות הנחיית כדברים בפני עצמם, אז אנחנו פשוט לא קשורים. זאת לא קבלת התורה. אין אפשרות כזאת. זאת לא קבלת התורה. לא זה מה שקרה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני מה שקרה זה שכל המציאות כולה, כל המציאות כולה, כל המציאות הנחיית, נתגלתה בקבלת התורה. זאת אומרת, הזהות המלאה שהמדבר אלינו, אותו כביכול אנוכי המדבר, אותו אנוכי המדבר אלינו, אותו אנוכי הוא זה שהוציא אותנו מארץ מצרים. זאת אומרת, נתגלה שהמוציא מארץ מצרים מדבר אלינו. אני השם אלוקיכם, אנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום. ואנחנו מתחייבים, מקבלים עלינו עול מצוות, ואני השם אלוקיכם, המצווה אתכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אז המצווה אותנו, המוציא אותנו מארץ מצרים. דהיינו, יציאת מצרים עצמה, וכל מה שקרה, כל המערכת כולה, היא כולה הפכה להיות דברי תורה. נעשתה דברי תורה. אנחנו הרי יודעים, כל התורה כולה היא כולה, כן, כולה סדר המאורעות של ה... כן, סדר התולדות של כלל ישראל. זאת כל התורה כולה. דהיינו, התורה היא בעצם כל הגופה דעובדה של כל מה שקרה לכלל ישראל. כל מה שקרה, קורה, ממשיך וקורה לנו. זה כל התורה כולה. הרי זה מובן מאליו, זה הרי מבין כל אחד. שאם התורה נעצרה באיזשהו מקום, בזמן שכלל ישראל נכנס לארץ ישראל, פירוש הדבר ששם, באותם מאורעות שכתובים בתורה על כלל ישראל כולו, כן? אז שם נמצאים כל המאורעות של כל מה שקורה וכל מה שיקרה וכל מה שיהיה עם כלל ישראל עד סוף כל הדורות. זה הרי ברור. למה זה נעצר שם? על כל פנים, התורה שניתנת לנו, שניתנה להבין, התורה שניתנה לנו, לא ניתנה לנו, יש עולם ויש תורה שניתנת. יש עולם ויש כביכול בורא העולם שמדבר. בורא העולם מדבר, הוא מדבר, הוא פונה אלינו. הפנייה הראשונה היא, אני הוא זה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. הפנייה הראשונה היא הפנייה שהיא כביכול בורא העולם מגלה לנו. שהמדבר, המצווה, האומר דברי תורה, הוא זה שפעל ועשה את הדברים, ומתוך פעולת הדברים, כן, מתוך פעולת הדברים באו ויצאו דברי התורה. יציאת מצרים עצמה היא תורה. וכמו שכתוב ברמב"ן, רוב מצוותיה של תורה, הם בנויים על יציאת מצרים. שקורה אנחנו חוזרים על מילים הסתכל באורייתא וברא עלמא זאת לא מילה ריקה ואם ריקו כמו שכתוב באותו ירושלם השמע יבן כי לא דבר ריקו ואם ריקו מכם הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא זאת מילה שכמעט נהייתה מטבע שחוקה שחוזרים עליה חוזרים עליה בהסך הדעת. הסתכל באורייתא וברא עלמא פירוש הדבר, הזהות המלאה שבין דברי תורה ובין גוף המאורעות. אותו פה שהיה הויומר של כל עשרת המאמרות של מעשה בראשית, אותו פה עצמו הוא היה הויומר אלוקים, כן, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, את כל עשרת הדיברות. הוא זה, הוא עצמו, הוא זה שאמר את זה, ויהי, והוא אמר את זה ויהי. וזאת טעות גמורה לחשוב ששני הדברים, שני המישורים האלה הם כאילו שתי צורות מציאות והן נמצאות יחד תחת איזה קורת גג כללית אחת. אבל אלו שתי צורות מציאות שונות. זאת הטעות, זאת קבלת התורה. את זה אנחנו קיבלנו, כשקיבלנו תורה, קיבלנו את זה. קיבלנו, קבלת התורה לא הייתה בכלל. הרי זאת עיקר הצורה של חג השבועות. דהיינו קבלת התורה, היא היציאה ממצרים, ובהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, היציאה ממצרים היא יציאה להביא, כן, להביא ולהגיע את כל הדברים האלה למתן תורה. להביא את כלל ישראל למתן תורה. הפירוש להבין היטב, זאת הנקודה העיקרית של מתן תורה. ההבדל שבין תורה לבין כל ציוויי הנביאים. נביא בא ומצווה כך כביכול, אמר בורא העולם, כך וכך תעשו, כך תנהגו, כך תעשו. מה בין זה לבין תורה? מה בין זה לבין תורה? מדוע זה לא תורה? מדוע זה נבואה באלמה? ויש מצווה אחת ממצוות התורה שנקראת אליו תשמעו, וצריך לקיים, צריך לשמוע. ומי שלא שומע, מי שעובר על דברי נביא, אז עונשו כמו שמגיע לו. אנוכי ידרוש ממנו. כמו שכתוב בפסוק. מיטה בידי שמיים זאת חובה, כן? זאת מצווה, מצווה שהיא עונשה די חמור, אבל הדברים האלה הם לא דברי תורה. דברי הנביאים הם אינם דברי תורה. לא די בזה, אלא שדברי הנביאים אין להם שום שייכות לתורה, ואין להם שום אפשרות לומר משהו בדברי תורה. לא בשמיים, כמו שהזכרנו, אלא המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעטה. אם נביא יבוא ויאמר משהו בדין מדיני התורה בנבואה, אז הוא יחנק כנביא שקר. דינו בחנק, חייב מיתה. הוא ודאי משקר, כי בתורה כתוב שלא בשמיים. לשון הרמב"ם הוא בא להכחיש נבואתו של משה רבינו. זאת נבואה. זה הגיע כביכול מידו של בורא העולם, מפיו של בורא העולם. הנביא שמע את זה, והוא מוסר את זה. מה ההבדל בין תורה לבין דברי נבואה? מה בין, מדוע תורה היא תורה, והיא מחייבת מצד עצמה, כגדרי תורה? ובין דברי נבואה, שההסכמת רוב רבותינו האחרונים, שלנביא חייבים לשמוע רק מי ששומע מפיו. מי ששומע מפיו של הנביא. דברי תורה מחייבים כל הדורות כולם. כל הדורות. קושיית אחרונים. מוזכר אפילו במנחת חינוך. למה מי שעובר על מצוות עשה קלה לא יתחייב משום שהוא עובר על דברי נביא, משה רבי? צריך להיות חייב מיתה בידי שמיים על כל מצווה בתורה. אז יש מי שדעתו שאומנם דור המדבר היה חייב על כל מצווה ומצווה מיתה בידי שמיים, אבל על כל פנים, כשהנביא גמר לומר, הנביא אמר, ואחר כך כשהדבר הזה נשאר בעולם, הוא לא מחייב יותר. הוא מפסיק לחייב, הוא מחייב רק עד כמה שזאת פקודה של הנביא, למי ששמע את זה. אם הפקודה קיימת, כן, הפקודה קיימת רק אל השומעים, בתור ציווי כך וכך תעשה. אבל הדבר לא עובר מדור לדור, זה לא יכול להישאר לדורות, אין מציאות כזאת. לדורות זאת רק תורה. תורה קיימת לדורות. אבל דברי נביא, דברי נביא שנאמרו לאותה שעה, לאותו זמן, לאותו מקום, רק למי ששומע את דברי הנבואה מפי הנביא בעצמו. דברי תורה זה משהו אחר. מה עניינה של תורה? מה זה תורה? כביכול בורא העולם אמר את זה, גם את זה הוא אמר. אין שום ספק שגם את זה הוא אמר. מה בין אמירה זאת לאמירה זאת? את זה הוא אמר, את זה הוא אמר. גם זה, גם זה. עומק עניינה של תורה להבין, עומק עניינה של תורה, וזה יסוד כל היסודות. הדבר הזה הוא בעצם שייך לעיקרי התורה. בעיקרי התורה, אז אחד מהעיקרים הוא שנבואת משה איננה כנבואת שאר הנביאים. זאת נבואה בפני עצמה, זאת נבואה שהיא עומדת לחוד הקאי בפני עצמה, והיא לא כנבואת שאר הנביאים. אנחנו צריכים לדעת, דברי תורה, אז יש להם ערך אחר, תוקף אחר, זה תורה. מה זה תורה? מה זה תורה? דבריו של בורא העולם, כציווי, כך וכך תעשו, זה גם בנבואה קיים. וההבדל הוא תהום. זה ציווי לעשות מעשה מסוים, מוגבל מאוד, לקבוצה קטנה ולזמן קצר. וכאן זה דבר שהוא בעצם קיים לדורות. תורה. התורה היא נצחית, התורה היא לעולם, התורה לא מוחלפת, והיא קבועה והיא קיימת לעולמי עולמים, מאז ומעולם ועד עולמי עולמים, היא לא מוחלפת אף פעם. זאת תורה. עומדת לעד, כמו שכתוב בפסוק. ברור, עניינה של תורה הוא מערכת גילוי אחרת מגילוי המתברך. עניינה של תורה הוא לא גילוי ציווי, אלא גילוי עומק המציאות בעצמה. קיומה של המציאות, כן, התורה קיימת חזק יותר ממה שהמציאות קיימת. משום שהתורה היא נקודת המציאות של כל המציאות כולה. הדבר מתגלה כמציאותם של דברים בעצמה. זהו הגילוי שנקרא תורה. הגילוי שנקרא תורה הוא קבוע, הוא קיים, הוא תמיד. משום שכביכול בורא העולם ברא את המציאות שהיא תהיה קיימת לתמיד. זאת אומרת, היא יכולה לפשוט צורה ולנבוש צורה אחרת, אבל המציאות עצמה היא נבראה בשביל להיות קיימת לעולם. והתורה היא המציאות עצמה של כל הדברים כולם. לכן החיוב לא יכול להשתנות, והחיוב לעד ולעולם, משום שזאת המציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא התורה. עד שלא ניתנה תורה, אז המציאות נתפסת כדבר שאנחנו יכולים ללכת בו כרצוננו. המציאות לא מחייבת שום דבר. המציאות לא מחייבת שום דבר. המציאות קיימת כפי שאנחנו רוצים. אפשר לעשות מה שרוצים. אבל כשהתורה ניתנת, אז התורה מגלה את הצורה הפנימית האמיתית של המציאות עצמה. הצורה הפנימית האמיתית של המציאות עצמה אומרת את כל התרי"ג מצוות. כך תעשה, וזהו רמ"ח מצוות עשה, וכך לא תעשה, ואילו שעשה מצוות לא תעשה. אם, סליחה, אם כל אותם דברי תורה שהם מגלים את התוכן הפנימי של המציאות בעצמה, שזאת המציאות אומרת, אילו הם דבריה של המציאות, המציאות מדברת, היא מדברת, היא מחייבת במצוות עשה, היא אוסרת במצוות לא תעשה, זהו הגילוי העמוק שכביכול בורא העולם, ברא, הסתכל באורייתא וברא אלמא, פירוש הדבר, שעומק, עומק המציאות, מעומק המציאות בעצמה, אנחנו מגיעים לדברי תורה. מאיכן הגיעו האבות לדברי תורה? מאיכן הגיע אברהם אבינו לקיים כל התורה כולה? אברהם, יצחק, יעקב, מאיכן הם הגיעו לקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה? מאיכן מאין? אם היא לא ניתנה, אז מאין היא? אז איפה היא נמצאת? ברור. וזהו עצם עצמה של, עצם עצמו של מעמד הר סיני. במעמד הר סיני ידועים דברי חז"ל, הדברים מפורסמים מאוד, מאוד ידוע, יודעים את זה גם בכיתות נמוכות מאוד של כמעט בגן. ידוע שכל הבריאה שתקה. שתקה. לא דיברה. שום דבר לא ישמיע קול בבריאה. בזמן שכביכול בורא העולם אמר אנוכי, כל הבריאה שתקה ולא הוציאה הגה. לא דיברה. מה זאת אומרת הבריאה לא דיברה? כדי לא להפריע. מה הכוונה? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת היא לא דיברה? אוף לא צייץ באיזה מקום שהוא. בשום מקום. לא צווח, כמו שכתוב מפורש בחז"ל, בכמה וכמה מקומות ובכמה צורות. אבל בכל אופן, כך הוא, כך ידוע. ידועים מאוד דברי חז"ל. אוף, שום דבר. כל העולם כולה, הבריאה כולה, הרי מדברת. מי שיודע, יודע שפת דקלים, שפת עופות. הכל הרי מדבר. בזמן מתן תורה, אז כל הבריאה שתקה. לא דיברה. כלום, לא הוציאה הגה מפיה. פירוש הדבר, שאותו אנוכי השם אלוקיך, הוא היה הדיבור של כל הבריאה כולה. זה פירוש הדבר. כל הבריאה כולה לא דיברה משום שהיא כן דיברה, היא דיברה את האנוכי השם אלוקיך. אותו אנוכי השם אלוקיך, מאותו מקור, מאותו פה, מאותו פה, מאותו ויומר, שאמר יהי, שהוא אמר ויהי, שהוא ציווה ויעמוד. אותו תאמר את האמר ויהי בפנים של תורה. בפנים העמוקות ביותר של כל המציאות כולה. אותו אמר ויהי, זאת התורה בעצמה. צריך להבין, כשמדברים על תורה, כשמדברים על קיים חיינו, כשמדברים על... אנחנו לא מדברים, אפילו כשמדברים על... על המצוות כמצוות. אבל הדבר הרי ברור, המערכת, אותה מערכת, אותו עניין, אותה מציאות שנקראת תורה, אותה מציאות שנקראת תורה, היא לא דיבור של ציווי מפיו של הקדוש ברוך הוא לאוזניו של נביא. זה לא דיבור של ציווי, זה תורה ומצוות פירוש. פירוש, מתן תורה פירושו, הגילוי, הגילוי הפנימי, כביכול. בורא העולם פתח בפנינו את כל הרקיעים, והראה את כל שורשי הדברים, איך שכל הדברים כולם, כל הדברים כולם, הדברים משורשיהם הגבוהים ביותר, הם מגיעים עד לדברי, זה מגיע עד לדברי תורה. כאן שורש כל השורשים כולם, כל המציאות כולה, כאן מתגלה באור האמיתי שלו. זה היה, כך היה, כך נפתחו הרקיעים במתן תורה, ואת זה, את זה ראים. אמרנו כמה פעמים, הדבר ידוע. אמרנו, העולם הבא כולו. כל העולם הבא כולו, קודם כל, עצם שמו העולם הבא, פירוש, כבר הזכרנו כמה פעמים שבעברית צריך היה לומר העולם ההוא כנגד העולם הזה. מה שעומד כנגד הזה זה ההוא. אם רוצים להעמיד זה לעומת זה, דבר וניגודו, אז הניגוד של הזה זה ההוא. אז המילה הייתה, המילה המתאימה, בחירת השם המתאים לעולם הבא, היה צריך להיות כנגד העולם הזה, היה צריך להיות העולם ההוא. כך צריך היה להיות. וקוראים לו העולם הבא, לא העולם ההוא. כנגד הזה זה ההוא, אשר יאמר כי הוא זה. זהו הדבר וניגודו, דבר והיפוכו. זה והוא. זה זה הנוכח, והוא זה הנסתר. הבא זה לא היפוכו של הזה. קוראים לו העולם הבא, בעצם ההערה הזאת כתובה ברמב״ם בעצמו. אבל קוראים לזה העולם הבא, משום שהוא דבר שצומח מפה, מכאן הוא יוצא. כל עצמו אינו אלא אחרי העולם הזה. הוא לא ההוא. כי על כל ההוא אז הוא קיים כבר. אם הייתי קורא לו ההוא, הייתי משקר. ההוא קיים כבר. הבא פירושו שהוא קיים אחרי הזה. הוא בא אחרי הזה. הזה הוא הנוכח, וההוא, זה לא ההוא שהוא לא נוכח, אלא הבא הוא יהיה. הוא הבא. כלומר, זה דבר ש... כל העולם הבא כולו, הוא כולו, הפועל היוצא מכל מה שנעשה, מכל מה ש... כל מה שזכינו. העולם הבא נקרא כולו עולם השכר. מחר לקבל שכרם. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. העולם הבא כולו הוא עולם השכר. אין לנו בו אלא את זה. זה הדבר. שכר. שכר, אז בעצם מציאותו, עצם עניינו, עצם פירוש השם, שכר פירושו, דבר שהוא חלף עבודה. זה דבר שבא אחרי, שכירות, באיזה אופן שהוא, להלכה קיים עליה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף. זה דבר שבא אחרי העבודה. זה לא תלוי בשאלה אם שכירות משתלמת, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, זה לא משנה. זה לכולי ארבע. גם ישנה לסבירות מתחילה ועד סוף פירושה שכל שווה פרוטה ושווה פרוטה מחייב את הדבר. אבל כאן, כיוון שהדבר הזה לא ניתן בברוטות, זה לא ניתן במטבעות קטנות, כאן זה לכולי עלמא. תמיד היא משתלמת בסוף. או בסוף שווה פרוטה, או בסוף כל העבודה. אבל היא תמיד משתלמת אחרי שירווח. שכר תמיד, כן, משתלם אחרי שהוא, כן, אחרי שזכו בו, אחרי שהרוויחו אותו. אחרי שנעשתה עבודה, והוא בא חלף אותה עבודה. אז להבין. כל העולם הבא כולו, הוא כולו שכר, חלף, כל מה שעשינו פה בעולם הזה. אין שם שום דבר אחר, אלא הפועל היוצא, התוצאות של כל מה שנעשה פה. אם לטוב, אם רחמנא ליצלן למוטב. אבל כל מה שקיים שם, זה כל התוצאות של כל מה שנעשה פה. כיוון שכל העולם הבא, כולו, אז הוא מתואר, הוא נמצא בתורה כמקום שזה מה שנקרא גן עדן, זה אותו גן, אותו מקום שהאדם הראשון נברא שם מלכתחילה, ועבודתו הייתה באותו מקום שהוא עבורנו המקום שנגיע אליו אחרי כל העליות כולה. זה אותו מקום שהוא בסך הכל גן של עצים, גן של עצים, זה מקום שהוא פירוש הדבר. זאת אומרת, המשמעות של עץ כאן בשבילנו, המשמעות של המושג הזה בכלל, אגב, כל דבר שהוא נושא בכוח את האפשרות לעשות פירות, נושא בתוכו בכוח אפשרות קבועה, זה נקרא עץ. זה לא מדובר פה על דבר שהקרן לא נאכל. זה לא מחל יקר, העץ נשאר תמיד, והפירות נאכלים, נוצרים מדי שנה ונאכלים, כך הם נאכלים, הלאה והלאה. אבל העץ עצמו נמצא, הוא קיים, הוא בכוחו, הוא נושא בתוך עצמו בכוח את כל מה שצריך להיווצר. הוא מחזיק, כבר עמדו על זה ראשונים, שכל השורשים של עין צדי, את הצירופים של עין צדי בשורשיהם בלשון הקודש, הם כולם ביטוי לעניין הזה שנמצא בעץ. עצב, כן, לאט לאט, כן, ניקח את השורשים, אין הרבה. עצב, עצב זה נקרא שהאדם מתכנס בתוך עצמו והוא נמצא בפנים, זאת אומרת הוא הופך להיות כנגד מישהו שמח והוא מוציא את עצמו לפועל בגילוי, ביציאה כלפי חוץ, בהתפשטות, התפרסות כלפי חוץ. כל פריסה, פריחה, כן, אלה הם השורשים של המושג פרי. עץ נושא בתוכו את העצם, את ההיות בתוך עצמו. הוא נמצא בתוך עצמו והוא נמצא רק בכוח. הפרי הוא פורח, הוא יוצא, הוא נפרס כלפי חוץ. אבל העץ הוא נמצא בתוך עצמו והוא נמצא בכוח, רק בכוח. הוא מחזיק בתוכו את הכוח. כך זה גם המילה עיצה, זה ידוע, כן. אני לא רוצה להאריך, כן. אבל הדברים פשוטים וברורים, כן. לתת עיצה על דבר מסוים, זה רק עד כמה שאני תופס את עצמו של דבר. עד כמה שיש לי תפיסה בעצמו של דבר, לא בדרך חשבונות. אם אני אחשב כך וכך וכך, זאת לא נקראת עיצה. זה נקרא חישוב פשוט. זה נקרא לחשב שכר כנגד הפסד. אני יכול לחשב ולכוון, אני יכול לחשב ולטעות, אבל זאת לא עיצה. עיצה זה כוח מיוחד שנתפס רק אצל מי שיש לו תפיסה בשורשו עצמו של דבר. עצמו של דבר תמיד נמצא בשורשו, שם נמצא עצמו של דבר. כך זה בעיצה, כך זה סליחה, הצל זה עניינו. הצל הוא מי שלא מוציא את עצמו לפועל. הצל הוא מי שמשאיר את עצמו כעץ ולא עושה פירות. מי שלא מוציא את עצמו לפועל הוא הצל. זה טבעו, זה עניינו, וזהו. זה השורש. כך השורש. הצל. כך עצם הדבר, עצם עצמו של דבר, זה הדבר עצמו לפני שהוא, לפני שהוא מתפרס, מתגלה כלפי חוץ. מה שמתגלה כלפי חוץ זהו החלק החיצון, זהו החלק שהוא בפירוש לא עצמו של דבר. עצמו של דבר הוא תמיד נשאר בפנים. הוא תמיד, כשהוא קשור לשורשו הפנימי ביותר, שם הוא עצמו. ושם הוא באמת מחזיק בתוכו את כל העוצמה כולה. שם הוא עצום. שם הוא עצום. שם נמצאת כל העוצמה של הדבר. כך זה כל השורשים. כל השורשים. עד למי שעוצר דבר, אז זה גם ידוע, זה אותו דבר. עוצר דבר פירושו, שהוא מחזיק אותו בפנים, לא נותן לו להתפשט כלפי חוץ. לא נותן לו להתפרס. זה נקרא עצור. עצור. מה עצור? עצור. כך זה כל השורשים. כנגד פרי, שכל השורשים של פרי ריש, גם זה כבר הזכרנו פה, כל השורשים שם יש הרבה יותר, כל השורשים של פרי ריש, עניינם פריסה, פריחה, כן? התפרטות כלפי חוץ, זאת אומרת, יציאה כלפי חוץ, גילוי, גילוי ויציאה בכוח של הדבר, אלא בפה. זהו עץ ופרי. עצמו של דבר, עצם הדבר. רבותינו מגלים, קוראים בדרך כלל לעץ, לא קוראים בשם הזה בלשון חזר. בדרך כלל, כן. קוראים לזה אילן. אילן. ואילן זה מאוד מפורסם, זה כבר כתוב, אתה מבין, זה דברים מפורסמים מאוד, זה אפילו כתוב, זה דברים מפורסמים מאוד, שזה הערך המספרי של שתי השמות. השם שהוא המפורש, מה שנקרא שם העצם, שם העצם והשם שהוא השורש לכל הגילוי כולו. דהיינו, שם הוויה ושם אדנות. שם אדנות זהו השם שבו הדברים יוצאים מן הכוח אל הפועל, על ידו הדברים יוצאים לפועל. הצירוף של שם הוויה ושם אדנות, צדי א', כהגימטריה של אילם, וזו גימטריה מאוד מפורסמת, מאוד ידועה. היא כתובה בקדמונים מאוד. אפילו בחזר. לפי כמה פירושים. אילן, אילן, זה עניינו. הוא קשור, הוא קשור והולך להתגלות, הולך בכיוון של גילוי. אבל הוא קשור לשורש השורשים, הוא קשור לשם העצם, ברור. זה אילן. לכן התורה נקראת עץ. התורה נקראת עץ חיים למחזיקים בה. התורה נקראת עץ, האדם נקרא עץ. כמו שחזל דורשים, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. בניחותא, ככה דורשים חזל כידוע. האפשרות למה שנקרא וחיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו תורת אמת, או את תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. נטע בתוכנו חיי עולם. זה מה שקרה במעמד הר סיני. נתן לנו תורת אמת, זאת פרשה, וחיי עולם נטע בתוכנו. נטע בתוכנו פירושו של דבר, הוא שייך אותנו לאותו אילן שיעשה פירות. והפירות שהוא יעשה, אלו הפירות, זה אותו אילן שהוא הקרן שקיימת לעולם הבא, והיא תעשה פירות לעולם ועד. אפשר לאכול קצת מפירותיהם בעולם הזה. אבל אותו אילן, אותו נטע, נטע, נטיעה, זה לשון של, לשון שנאמרת על אילנו. וחיי עולם נטע בתוכנו. פירוש נטע בתוכנו. פירוש. פירוש המילים. נטע בתוכנו פירושו, שכביכול בורא העולם, שריש בנו, את הקיום הזה, בבחינה הזאת, שאנחנו נוכל להצמיח מן ה... מאיתנו, ממעשינו פה, נוכל להצמיח מה שהוא קיים לעד ולעולם. נוכל להצמיח חיי עולם. זה נקרא נטע בתוכנו. שאנחנו נהיה אלה עושי פירות לחיי עולם. נתן לנו תורת אמת. את זה לא קיבלנו בחג השבועות. בחג השבועות לא קיבלנו את הנתן לנו של אותו מעמד הר סיני, של מה שנקרא הלוחות הראשונים. נתן לנו מתקיים רק בלוחות השניים. אותו וחיי עולם נטע בתוכנו. זה, את זה, את זה קיבלנו דווקא בחג השבועות. זה יש לנו רק מהחג הזה. וזה בעצם סדר הדברים. סדר הדברים הוא לנסות להבין. חג השבועות הוא החג שמוליך אותנו מיציאת מצרים אל מעמד הר סיני, למתן תורה. הוא מעביר אותנו מיציאת מצרים למתן תורה. וכמו שאמרנו, מעביר אותנו מיציאת מצרים למתן תורה, פירוש, כן, לא מעביר אותנו ממאורה אחד למאורה שני. מנקודה אחת בזמן לנקודה שנייה בזמן, מנקודה אחת במקום לנקודה שנייה במקום, חלילה. מעביר אותנו פירוש שהוא נותן לנו, מעביר אותנו לתפיסת המציאות של יציאת מצרים עצמה כדברי תורה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים וזהו, וזאת כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה. המעבר כאן הוא לא מעבר מנקודה לנקודה. המעבר כאן הוא מעבר ממציאות למימד אחר של המציאות. זה נקרא בחיי עולם נטע בתוכנו. כל מה שקורה כאן זה הווה ונפסד. זה מאורע שקורה ומיד מיד, ברגע שהוא קורה, הוא נפסד, הוא גומר. הוא קורה והוא נגמר. זהו ה... זה עניינו של... כן. ככה היא טבעו של העולם ההווה והנפסד שאנחנו בתוכו. בינתיים. זה עניינו. מאותו עולם הווה ונפסד, מאותה מציאות הווה ונפסדת, לעבור לחיי עולם נטע בתוכנו. זה, הוא מעמד הר סיני, זה מתן תורה. ובאמת, סדר הדברים הרי הוא, זה הרי ממש כך. בורא העולם ציווה עלינו, לספור שבעה שבועות, שבע שבתות תמימות תהיינה, ואותם שבע שבתות הן בפירוש לא מקבילות לשבתות של מעשה בראשית. הן לא מקבילות. רחמנא ליצלן מדעתם של צדוקים שעצרת אחר השבת לעולם. רחמנא ליצלן, הרי זאת דעתם לעקור בזה את כל התורה כולה. והנה כאן נמצאת אותה עקירת כל התורה כולה בדעתם, בדעתם המשובשת, באותה דעת שקר של הצדוקים שעצרת לעולם אחר השבת. זה הוויכוח הגדול. עצרת היא לעולם אחר השבת. אבל שבע שבתות תמימות תהיינה פירוש, אנחנו סופרים ספירה אחרת, ספירה שהיא לא שייכת לסדר העולם. זאת ספירה בפני עצמה, זאת מערכת זמן בפני עצמה. זאת ספירה אחרת וסדר אחר. זה לא מקביל לשבועות של ימי ראשון עד שבת של מעשה בראשית. אלא אלו שבע שבתות תמימות תהיינה שהם נעשים על ידי הספירה שלנו. אנחנו הולכים וסופרים כאן מערכת זמן אחרת, כדי להגיע בה לאותה מציאות שנקראת תורה, מעמד הר סיני. כך אנחנו סופרים והולכים כדי להגיע לאותו מקום, לאותו מקום ולאותו זמן. שהוא מחוץ לסדר העולם, זה דבר שהוא כולו מחוץ לסדר העולם. גם ההליכה אליו, ההליכה אליו עצמה, היא הליכה של יצירת מערכת חלשה שהיא לא מתוך מערכת העולם. זאת כאן נמצאת כאן נמצאת התפירה הנוראה של הצדוק. זה לא ויכוח אם זה הפירוש בפסוק או זה הפירוש בפסוק. על ויכוחים כאלה יש לאין ספור עם הצדוק. אבל כאן הוויכוח היה ויכוח נורא, נוקב, נוקב, עד תהום. להוציא מליבם של צדוק. כל סדר העבודה להוציא מליבם של צדוק. שהם אומרים עצרת אחר השבת. ממוחרת השבת זה ממוחרת שבת בראשית, לא ממוחרת מעמד, ממוחרת יציאת מצרים, ממוחרת הפסח. יום הראשון של חג הפסח. כאן בדיוק הכפירה. מי כפוף למי? התורה לסדר המציאות הקיים, והיא משתלבת בתוך אותם פסים שסדר המציאות הקיים קובע. שם גם התורה נמצאת, זאת התורה של הצדוקים. זאת תורתם של הצדוקים. ואותם פסים שסדר העולם קיים עליהם, אותם מסלולים כמו שנקרא, שסדר העולם נקבע על פיהם, על אותם מסלולים, גם שם גם התורה יכולה להיכנס. אבל כמה שהיא מצטרפת לאותו מסלול. ליצור מסלול חדש ושהמציאות תיכנע לתורה, זה בפירוש, בזה הם כופרים. וכאן נמצאת, כאן מונחת, כאן תמונה, הכפירה הנוראה, הכפירה הנוראה, כאן מונחת, כאן תמונה, הכפירת כל התורה כולה. אם אנחנו סופרים שבועות, אז השבועות האלה הם שבועות שהם כבר בעצם קיימים, אנחנו יכולים לספור אותם. אבל הם כבר קיימים. אנחנו יכולים רק לספור שבועות קיימים. מערכת המציאות היא כבר קבועה, היא כבר נמצאת. בתוך מערכת המציאות, מה שישתלב ייכנס. ליצור מציאות חדשה מכוח יציאת מצרים, ואותה מציאות חדשה מכוח יציאת מצרים, עניינה להוביל מיציאת מצרים עד לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שהוא מגלה את הפנים האמיתיות של כל המציאות כולה. אותו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מגלה את שורש כל המציאות כולה. זאת ספירה בפני עצמה, זאת ספירה שהיא לא מצטרפת לספירה שנספרת בעולם. הספירה שנספרת בעולם היא ספירה שהיא מגיעה עד לגבולות שנשארת בתוך התחום של העולם. הספירה הזאת היא ספירה שהיא מובילה, מובילה עד לנקודת הגבול, ומנקודת הגבול ואילך. אז שם המציאות עצמה מתהפכת, משתנה. והיה מספר בני ישראל, כתוב בתחילת ההפטרה של השבוע האחרון, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. אז חזל שואלים את הסתירה מרישא לסיפא, מספר בני ישראל יהיה ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. אז הגמרא מתרצת, הגמרא מסכת יומא הידוע, מתרצת שעושים רצונו של מקום, מספר בני ישראל, שאין עושים רצונו של מקום, שעושים רצונו של מקום לא יימד ולא ייספר, שאין עושים רצונו של מקום, אז מצומצמים בתוך המערכת, בתוך המסגרת של מספר. אבל הרי הפירוש הפשוט של הפסוק, פשוטו של מקרא, וזה הרי גם בעצם מה שהגמרא מתכוונת, פשוטו של מקרא זה שמספר בני ישראל הוא לא יימד ולא ייספר. איפה אנחנו מוצאים דוגמה לדבר כזה? אנחנו מוצאים את זה בספירה שלנו. אנחנו מוצאים בספירה שלנו שאנחנו מגיעים עד לנקודה שהיא מעבר לימד ויספר. אמרנו כבר כמה פעמים, כן, מה שכתוב ברבותינו הקדמונים, מידה בגימטריה ממתת. מידה, עד כאן מידה, מכאן ואילך לא יימד ולא ייספר. אנחנו מגיעים עם אותה ספירה, אנחנו מגיעים אל לא יימד ולא ייספר, מעבר למידה. מעבר למידה. ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. כן? המידה נמצאת בארץ, הים שהוא גבוה יותר, השפע נמצא שם. שם נמצא שייכות, מידה זה ממתת וים זה נון. התורה משם, משם מגיעה התורה. מספר אשר לא יימד ולא יספר. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. זה מה שקורה איתנו, לכאן אנחנו הולכים. אנחנו סופרים, אבל הספירה היא ספירה שהיא בפירוש. היא בפירוש לא ספירה שהיא מתכוונת להישאר, ספירה בתוך סדר הדברים, בתוך סדר המציאות, בתוך המעגל, כן? המעגל של העולם הזה שהוא בעצם, כן? לא נפרץ, לא ניתן לפריצה. אם אנחנו נמצאים בתוך המעגל הזה, אם סופרים פה בתוך המעגל הזה, לעולם לא נגיע, אף פעם. לעולם לא נוכל להגיע למה שנקרא לא יימד ולא יספר. מעבר למידה ומספר לא נגיע. להגיע למה? לדבר גבוה יותר, שהוא לא נתפס במספר, הוא נתפס בתפיסה גבוהה יותר. לא יימד ולא יספר. כך היא, זאת מציאותה של התורה, וזה מציאותם של כלל ישראל בעולם. מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. אתה מבין, כן, שהפירוש של כל הים זה הכוונה, שהם נמצאים על נקודת הגבול למה שנקרא ים, למה שנקרא הים הוא, הים הוא דבר לא נמדד ולא נספר. בכלל. ים זה דבר שהוא לא... בשבילנו זאת, הבריאה חסרת הצורה, שהיא לא נתפסת בכלל. אין בזה שום תפיסה. כל התפיסה היא רק תפיסה דרך החופים, כן? אבל הדבר הזה בעצמו הוא לא נתפס. אין בו תפיסה, אין בו אחיזה. מספר כחול אשר על שפת הים. כחול אשר על שפת הים זה עוד נמצאים על גבול של מה שמעבר למידה ומספר. ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. אותו ים, זה מה שנקרא, זה השער שמעבר למידה. כאן נמצא, כאן הפתח למה שעובר את את הגבולות, את הגבולות הצרים, את המידות, את זה מה שנשתייר בידינו, וזאת השמחה הנפלאה והנוראה של חג השבוע. זה מה שנשתייר בידינו מהחג הזה. אותו בחיי עולם נטע בתוכנו. אותו בעצרת על פירות האילן. זהו הדין. זאת התורה שהושמעה ביום הזה, והיא נמצאת בידינו. היא בידינו על פירות האילן. עד כמה אנחנו נטועים נטועים באותה מערכת, באותו שורש, שאנחנו נוכל לעשות פירות של אותם חיי עולם שנטע בתוכנו. על זה אנחנו נידונים בחג השבוע. זה נשאר בידינו, זאת השמחה הנוראה. והשמחה היא באמת נפלאה מאוד. חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. אין שמחה יותר גדולה מאשר כי הם חיים. זאת אומרת, אין שמחה יותר גדולה משמחת עצם הקיום, כמובן. התפיסה של חיי עולם נטע בתוכנו נותנת מימד אחר בכלל לקיום עצמו. כל הקיום מקבל מימדים אחר. זאת השמחה הנפלאה. אבל זה גם הדין. על זה דנים אותם. משמיים נשמע את הדין. ביום הזה, זהו הדין שניתן לעולם. הדין שניתן לעולם זה שהעולם נידון עד כמה הוא קשור, עד כמה הוא נמצא, עד כמה הוא אילן באמת. תורה בפועל שמחייבת אותנו. כל מצוותיה של תורה, כל דיני התורה, כל מה שיש בידינו, תורה שאנחנו לומדים, יודעים, מחויבים, כל התורה כולה שבידינו, היא ניתנה בידינו ביום חתונתו, זה יום הכיפור. זה דין אחר, זה דין בפני עצמו, זה דין עד כמה אנחנו מקיימים, עד כמה אנחנו שייכים, אבל זה לגופה של התורה בעצמה. בעצם, נתן לנו תורת אמת. זה קרה אז. אבל חיי עולם נטע בתוכנו. זה דין בפני עצמו, זה דין אחר, זאת מציאות אחרת, כן. את זה יש בידינו רק ממעמד הר סיני. וזה, את זה, לכאן אנחנו מגיעים רק על ידי כל התהליך של חג השבועות. כל התהליך של חג השבועות זה מיציאת מצרים ומהעומר, מאותו עומר. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. הוא הדבר. אלו הם שני הדינים. כל מי שיש מוח בקודקודו, כל מי שלב לו, אז הוא מבין שהבחינה הזאת, עד כמה שאנחנו נטועים, עד כמה שאנחנו שתולים בבית השם, עד כמה שאנחנו נטועים באמת, זה דבר שמושפע עלינו רק ביום הזה. כמו שספרנו, ולמקום שהגענו, בזה זכינו. את זה, אם זה מובן, יש כאן עומק נוסף להבין. ברגע שאנחנו תופסים את המהלך הזה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו, אז הדבר הוא פשוט וברור, שכל מה שקורה בעולם הזה, זה נקרא חיי עולם נטע בתוכנו. הנטיעה הזאת, ממה היא עשויה? איפה קונים את הנטע הזה, את הגרעין הזה? אז זה דבר ברור. כן. אותם בחיי עולם נטע בתוכנו פירושו, מכל מה שקורה בסדר הדברים של חיי שעה. כל מה שנמצא לנו בעולם הזה, אז כל זה קיבלנו אפשרות לטעת אותו, ולעשות ממנו, להצמיח ממנו חיי עולם. אותו חיי עולם נטע בתוכנו, מאיכן הם באים? אותם חיי עולם, מאיכן הם צומחים? אז כמו שאמרנו, מהעולם הזה צומח העולם הבא. מן העולם הזה צומח. מכל מה שקורה בעולם הזה, צומח עולם הבא. נמצא שגם מי שסתה, מי שהלך הצידה, מי שלא קיים, במערכת הזאת, אני מדבר, בבחינה הזאת של היות חיי עולם נטע בתוכנו, אז אדם יכול כל דבר ודבר, כל מה שקורה לו, מטוב ועד רע, ועד בכלל, כל מה שקרה, את כל זה אפשר לחבר ולצרף ולעשות מזה חיי עולם. זה סוד חיי עולם נטע בתוכנו. כל דבר ניתן להיות נזרע ולעשות ממנו חיי עולם. זה פירוש הדברים, הפירוש הפשוט, פירוש המילים של מה שכתוב בירושלמי. הירושלמי המפורסם על המשנה של שבראש השנה ויום הכיפורים לא אומרים הלל. אז לא אומרים הלל. אז כתוב כאן בהמשך דברי הירושלמי. בכל הקורבנות כתיב והקרבתם, וכאן כתיב ועשיתם. בקורבנות ראש השנה כתוב ועשיתם עולה, לא והקרבתם. אלא ועשיתם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שנכנסתם לדון לפניי בראש השנה ויצאתם בשלום, מעלה אני עליכם, כאילו נבראתם בריאה חדשה. יצאתם בשלום, מעלה אני עליכם, כאילו נבראתם בריאה חדשה. רב משרשיה בשם רב אידי, בכל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא. לא כתוב שעיר לחטאת, כתוב שעיר, אבל לא כתוב לחטאת, המילה חטא לא כתובה בקורבנות שבועות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם. לא כאילו נעשיתם בריאה חדשה, כאילו נעשיתם בריאה חדשה פירושו של דבר. זה נקרא ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ואז אפשר להמשיך, כן, גם למי שמגיע לו, חלילה, דין. אז אפשר להמשיך חיים, והחיים האלה זה כאילו נעשיתם בריאה חדשה. פירוש בריאה חדשה זה משהו מעין תחיית המתים. מעין תחיית המתים. בריאה חדשה. כמו שעמדתם לפניי בדין, אז כאילו נעשיתם בריאה חדשה. זה נקרא ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי. אז לא אומרים הלל. אבל כמו שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, פירושו של דבר. שהכל נשתל להוציא ממנו חיי עולם. כל מה שהיה, אם קיבלתם עליכם עול תורה, אם קיבלתם עליכם עול תורה, אז מעלה אני עליכם, פה מדובר על בחינת הדין של הצרת, הרי מובן, כן. מובן, הרי מדובר פה על בחינת הדין של הצרת. בחינת הדין של הצרת אומרת, שאם קיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. כאילו לא חטאתם מימיכם פירושו, שמכל מה שקרה, מי שמקבל עליו עול תורה באמת, ומי ש... נמצא בעצרת, מי שעומד בדין של עצרת באמת, באמת עומד בדין של עצרת. אז הוא מקבל תורה אחרי כל הספירה, הוא מקבל תורה ומצטרף לאותו וחיי עולם נטע בתוכנו. מי שמצטרף לאותו וחיי עולם נטע בתוכנו, אין שום חלק בו שלא יצמח ממנו חיי עולם. כאילו לא חטאתם ממכם. הכל מצמיח חיי עולם. זה אם קיבלתם עליכם עול תורה. זה ההבדל בין שני הדינים האלה. אלו שני ימי דין. הדין ההוא דין של ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. שם מאנישים ונותנים חיים. מגיע שכר, כן, מגיע חיים, או מגיע חלילה ההפך. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, כמו שמפורש בגמרא. זאת סיבה לא לומר שירה. לא לומר הלל, כמו שכתוב, כמו שכתוב במשנה. אבל יום הדין של הצרת הוא לא יום דין של ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. שמו אותנו שתולים בבית השם. שמו אותנו עם אפשרות של חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו יכולים להצטרף לנטיעה הזאת ולהיות, אנחנו יכולים להיות הנוטעים. אז אנחנו נזכה בדין של פירות האלה. זה שאמרו חכמים, זה שכתוב במשנה, עצרת נע מראש השנה. זה מחזור אחר של זמן, כאן מתחיל מחזור חדש של זמן. מחזור של זמן שהוא ספירה לכיוון אחר, ומערכת זמן אחרת, זאת שנה אחרת. זה, כל זה שייך לאותה מערכת שנקראת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. זה דבר פשוט, דבר פשוט. חיי שעה, אז זה קצב זמן אחר. חיי עולם נטע בתוכן. חזל קוראים לעולם הבא יום שכולו ארוך. כולו ארוך. כולו ארוך זה הכוונה שהוא לא אורך שמתחבר מזמנים קצרצרים. אלו לא חיי שעה, אלו חיי עולם. חיי עולם. אז כל שהות ושהות שם היא של עולם. יום שכולו ארוך. זה קצב אחר, זה זמן אחר, זאת שנה אחרת, זאת עוד שנה. השנה שאנחנו חיים בתוכה, זאת השנה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו חיים בה ומחויבים בה בכל התורה כולה. זאת השנה שעליה אנחנו נותנים את הדין בראש השנה. אבל יש עוד שנה שאנחנו נמצאים בה. השנה שאנחנו נמצאים בה היא השנה של וחיי עולם נטע בתוכנו. זאת שנה אחרת. זאת מערכת זמן אחרת. חיי עולם נטע בתוכנו. אמרנו כבר כשהתחלנו לדבר הזמן הזה על זה, הוא היה באמצע ימי הספירה. אז דיברנו קצת על עניין העומר עצמו. והזכרנו את מה שכתוב בשם רבינו הארי, ועוד כמה משורש ובחזל, על היקר, על היוקר שבעומר. הצד שכנגד, מה שעומד כנגד זה, זאת אומרת, מה שמשחית, מה שמקלקל את העומר. מה שמקלקל את העומר, זאת התוכחה של פרשת בחוקותיי. עליה היא נאמרה. התוכחה של פרשת בחוקותיי אומרת, אם תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. התוכחה של פרשת בחוקותיי, כל עניינה מכוון לקלקל, לפגום, באותו מהלך שהוא העומר. התוכחה הזאת מתכוונת את זה לתקן. זאת התוכחה שאותה צריכים לקרוא. כאן תכלה שנה וכללותיה לפני עצרת. לפני עצרת צריכים לחלות את כל הכללות כולם שהם שייכים למה שנקרא קרי וחמת קרי. כל הכללות ששייכים אם תלכו עמי, קרי זה הכוונה, מקרה שכל דבר ודבר הוא לעצמו, ניתק מהמערכת הכללית והופך להיות לקיחה של רגע מסוים, להוציא אותו משורשו, להפקיע אותו, ובמקום שהדבר הזה יצטרף לקיום קבוע, למה שנקרא חיי עולם, במקום שהדבר הזה יהיה עץ, במקום שהדבר הזה יהיה עץ, זאת אומרת, דבר קבוע וקיים וממשיך ועושה פירות, אז הדבר הזה הופך להיות. ההבדל בין עץ לבין דבר שמחל יקרנה, מחל יקרנה זה הכוונה ששתלתי דבר, זרעתי דבר, ואותו דבר צומח ואני אוכל אותו וגמרתי אותו. בזה גמרתי אותו, הוא נגמר. זהו. הוא נאכל ונגמר, הוא לא קיים יותר. נטיעה של עץ, אז יש כאן קיום של דבר שעושה פירות ויעשה הלאה והלאה. כן? אותו דבר הוא קבוע והוא נמצא פה. לא, הוא לא נתחסל, לא נתחסל באכילת הפרי. יבוא עוד פירות, תמיד. כן? הדבר הזה קבוע וקיים וממשיך ועושה פירות. לא מחל יקר. כנגד בעצרת על פירות האילן. אז ישנה התוכחה הזאת שאומרת, אם תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. חלילה וחלילה. אנחנו נידונים בעצרת על פירות האילן. ולכן צריכים לקרוא את פרשת בחוקותיי, את הכללות שבתורת כהנים. אותן כללות שבתורת כהנים מתכוונות להגיד את כל הצד הרע, להפקיע מאיתנו, לעקור מאיתנו את כל הרע שיש במה שנקרא קרי וחמת קרי. תופסים, כן. ההפך מאילן, ההפך מקיום, ההפך מהיות והישארות, כן. שהדבר קיים, כן. הקרן קיים. לא להשחית, לא לפגום, לא לקלקל את הקרן, הקרן עצמה. היא קבועה וקיימת. זאת התוכחה שצריכים לקרוא קודם הצוות. רחמנא ליצלן, אם אנחנו קראנו נכון את, 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 את כל מה שכתוב שם באותה תוכחה, אז אנחנו מזה יודעים להיזהר. אם חלילה לא נלך עמו בקרי, והוא לא ילך עמנו בחמת קרי, כך באופן כזה אנחנו יכולים ללכת, להצטרף, להגיע למה שנקרא בחיי עולם נטע בתוכנו. זה נקרא חיי עולם. כל התוכחה של פרשת בחוקותיי, כל עצמה היא כנגד חיי שעה, ההפך מחיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו, קבוע, קיים, נמצא, לא מבוזבז, מחל יקרנה. לשבור את כל סדר הדברים, את כל המציאות כולה, לשבור אותה לרגעים, לרגעים, לרגעים קטנים. רגע זה לשון שבירה, כמו שכתוב כמו שכתוב בראשונים, ברש"י. פירוש המילה רגע זה שבירה. להפוך את הכל מיני, כן, מיני לשבור את כל ה, כן, את כל העולם של המציאות ולהפוך אותו אך ורק לחיי שעה. רחמנא ליצלן. מי שרוצה לעמוד בדין בעצרת, שזה ראש שנה, זהו זמן שבו כביכול בורא העולם משפיע שפע שאין דוגמתו, אין דוגמתו, שפע אותו שפע שהוא וחיי עולם נטע בתוכנו. כל מי שרוצה להשתייך לזה, כל מי שרוצה לצרף את עצמו לזה, צריך היטב לזכור את התכלה שנה וקללותיה, שמזה, מזה, שם, זה מכוון כנגד יום הדין של הצרף. מי שרוצה לזכות בדין, לזכות באותו דין, צריך לזכור אותה תוכחה. זהו בעצם סיום של מה שהתחלנו פה בשבוע שעבר. כיוון שהיום זה לא הזמן של, אז את השיוך של התוכחה של כתבו בדווקא ליום הדין של הימים הנוראים, אז זה בזמנו כמובן, בינתיים. מה שנוגע לנו, הזמן שבו אנחנו נמצאים, הזמן היקר, הנפלא, הקדוש הזה, אנחנו נמצאים כל כך רחוק ממעמד הר סיני, כל כך רחוק. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו צריכים לזכור, וזה בעצם עניינה של הספירה. יוצאי מצרים, שמלאכים לא הבדילו ביניהם לבין המצרים. מלאכים לא תפסו את ההבדל הללו והללו, וזה כבר היה אחרי כל הניסים של יציאת מצרים. מה נשתנו אלו מהם? איפה הבדל מהות בינם לבינם? וכעבור זמן קצר ביותר, הספירה הזאת בעצמה, שאנחנו עדיין נמצאים בה, כעבור זמן קצר ביותר, כלום, כלום. אז בורא העולם, הגענו, הגענו לשיא כזה. כל הגעגועים שלנו, כל מעמקי הלב שלנו מכוונים כולם לאותו רגע. רק לשם אנחנו מתגעגעים, שם נמצא. עינינו וליבנו שם, כלשון הרמב"ן, כל הימים. לשם אנחנו מתגעגעים, לשם אנחנו רוצים להגיע. על זה אנחנו מבקשים ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיד. לשם כל התשוקה, לשם כל הגעגועים, לשם אנחנו מצפים. לזכור תמיד, הדבר הזה קרה כמעט באפס זמן. כלום. וכולם יחד, כאיש אחד. כל העם יחדיו. נעשה ונשמע. זו דרגה שכמה אנחנו נחיה אלף שנים פעמיים, לא נבין את אפס קצה של הדרגה הזאת. וכל העם יחדיו נעשה ונשמע. זה צריך להיות חד משמעי, ברור לגמרי לכולנו. זה בדיוק מה שמחכה גם לנו. אבל בתנאי אחד, בתנאי אחד, בתנאי אחד, שאנחנו נלך לאותו מקום. אם אנחנו מפנים את פנינו והולכים בכיוון אחר, פותחים לו, לך לאן שתרצה. אבל אם אנחנו מכוונים את עצמנו, פונים ללכת בכיוון הזה, אם אנחנו פונים ללכת בכיוון הזה, אז אנחנו יכולים בהבל, בכלום, בדבר שהוא, ממש באפס זמן, להתהפך מן הקצה אל הקצה. זה כוחו של מעמד הר סיני. כוחו של מעמד הר סיני הוא אותו חיי עולם שנטע בתוכנו, בתוכנו, עם זה שאנחנו נמצאים פה, עם היותנו פה, בתוך המערכת הזאת, בתוך הסביבה הזאת, בתוך הקיום הזה, פה וחיי עולם נטע בתוכנו. כך שאנחנו יכולים את כל הפה, את כל הכאן והעכשיו, את כל מה שקורה פה, את כל מה שמתרחש פה, את כל זה אנחנו יכולים להפוך לדברי תורה. כל זה אנחנו יכולים להפוך לאלה. לגילוי שכינה. כביכול בורא העולם יתגלה עלינו, ולא יאמר אותך ישם אשר העלה אתכם מארץ מצרים. כי אם אשר העלה ואשר הביא אתכם מארץ צפונה או מכל הארצות אשר ידחתים. ולא יאמר עוד כמו שכתוב ביחס, כמו שכתוב בנבואה. זאת אומרת שמכל מה שקורה לנו, מכל מה שמתרחש איתנו, אם אנחנו נלך נכון, אז בזמן קצר, אז יתגלה, כמו שכתוב בפסוק. אנחנו אומרים את זה בתפילה, מזכירים את זה תמיד, אומרים את זה בתפילה, נוסח ספרד אומר את זה בתפילה בשבת, בקדושה. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקים. כלומר, כנגד הפסוק, הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למור. פעם אחת הוא ישמיע לנו, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אותו דבר, כמו שמיציאת מצרים נהיה מעמד הר סיני. כך אנחנו, מאותו מקום שאנחנו נצא, מאותו בור, מאותה ביצה, מאותה מדמנה שאנחנו נצא, גם מזה יהיו דברי תורה. חי השם, אשר העלה ואשר הביא אתכם מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידחתים. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקים. חג שמח לכולם.